שלום צופים וצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום המאזינים, שלום המאזינות.
פרשת השבוע והשבת פרשת בהר.
כן.
לבד, שנה מעוברת, יש לה כבוד, היא נמצאת לבד, בלי מחוקותיי.
שנה, אישה מעוברת, יש לה קטן. ושנה מעוברת,
נו.
פורים קטן.
יפה. אז זכינו להתמקד בפרשה הזאת לבד. ואם אנחנו מסתכלים על התחלת הפרשה, אז מיד מתחילים את הפרשה עם מצווה מאוד משמעותית, מצוות שמיטה, שמופיעה גם בספר דברים, אבל פעם ראשונה בעצם, לא, בעצם מוזכרת כבר בספר שמות, אני חושב, אבל מופיעה בהרחבה אצלנו בפרשת בהר. והתיאור של התורה למצווה הזאת זה, ושבתה הארץ שבת להשם. יש אמירה שהארץ היא שובטת. Mm-hmm. מיד אחר כך אנחנו אבל השובטים. אנחנו צריכים לא לקצור ולא לזרוע ולא לעשות את מלאכות הארץ. Yeah. אז בעצם אנחנו השובטים ולא הארץ. Yeah. זאת אומרת, מי שובט פה בעצם yeah, יותר? נכון. מי שובט, yeah. הארץ או אנחנו?
כן. האם זה מצווה בגברה?
או בחפצה.
או בחפצה. הארץ צריך לשבוט או היהודי צריך לשבוט? נפקא מינה, מחירה לגוי.
כן.
אם אתה אומר שהארץ צריכה לשבות,
אז זה לא יעזור למכור אותה לגוי.
אז הרב קוק מוכיח, הארץ, מה שכתוב שבתה הארץ זה ביטוי, שבתה הארץ מעבודה שלנו, מעבודה שלנו. אבל אם הגוי,
שילוב של שני הדברים.
כן, אבל אם הגוי הוא שם, אז זה בסדר. אז זה ביטוי בשבתה הארץ. על כל פנים, אנחנו צריכים לשבות מעבודת הארץ.
ומה העניין?
אבל אם הגוי עובד, אז זה בסדר.
ומה העניין באמת של השביטה הזאת? מה שורש העניין? מה פן החזק פה יותר? זה פן חברתי? זה פן אמוני בינינו ובין הקדוש ברוך הוא?
יש הרבה פירושים. הרב קוק הוא אומר, זה חברתי. הוא אומר שאנחנו אומרים, ואבטר לך כמוך. איך אומרת הבדיחה? ואבטר לך כמוך זה כלל גדול בתורה. בתורה זה כלל גדול, במציאות זה כלל לא כל כך גדול. במציאות יש הקפדה גדולה של רכוש פרטי, שלי שלי, שלך שלך. ואם אתה לא מחזיר לי את הכסף, אני תובע אותך לדין תורה, אז זה מאחיר את כל החיים. אבל מה אתה מציע? הרי אפשר לקיים את החיים אם כל אחד יקח כל מה שהוא רוצה.
כן.
לכן באמת, שש שנים, רכוש פרטי, שנה שביעית, אין רכוש פרטי. כל היבול הוא שייך לכולם, שחת נורמה.
הפקר.
הפקר. זה של כולם, כמו ששת ימים תעבוד, שבת מנוחה, שבת לנשמה, אז יש גם השנה השביעית, בשביל מנוחת עם ישראל. זה הרב קוק אומר, השבת זה מנוחת הפרט, שמיטה זה מנוחת הכלל. הרב זווין מספר, כשהוא שאל את הרב ציודה, מה המקור של הרב קוק? הוא אומר, זה כתוב בזוהר, נו, שבת זה לברנש, לבן אדם, ושמיטה, כתוב בזוהר, זה לאומה,
כן.
לכנסת ישראל. אותה פעולה שהשבת עושה על היחיד, שהוא מתרוצץ כן. כל הימים בשבוע, אז זה מרחיק אותו מריבונו של עולם, אותו דבר, השמיטה פועלת על
עם ישראל. אבל היום, כשהחקלאות תופסת נפח כל כך מצומצם בחברה הישראלית, כמה באמת אפשר להגיש את השמיטה? כמה הפרט יכול להרגיש את השמיטה, הרי אחוז החקלאים הוא אפסי, הוא כל כך קטן, הוא הולך ודועך, ולאו דווקא מסיבות שליליות, יש התקדמות בתיעוש, יש פחות צורך בעבודת ידיים, החקלאות היא מודרנית יותר, אבל אז בעצם איבדנו קצת הטעם של העניין הזה, של השמיטה.
הרבה מצוות תלות בארץ, אנחנו לא מרגישים את הטעם. גם תרומות ומעשרות. מה זה תרומות ומעשרות? הכהן עובד את השם, עובד בשביל האומה, אז אנחנו נותנים לו תרומות ומעשרות. מה עכשיו נותן לתרומות ומעשרות? לוקח טיפה, אומר נוסח, שם בשתי שקיות ניילון, שם בצד.
כן, אבל זה ישתנה בעזרת השם כשיבנה בית המקדש.
אז גם זה ישתנה.
זה ישתנה, מה ישתנה? פתאום כולם יהיו חקלאים? מה,
כן,
מה,
כן? כן?
מה, החקלאות תעשה מה שנקרא קאמבק?
כן, כולנו נהיה חקלאים. זה החיים בעיר.
אבל אנחנו התקדמנו, יש מודרנה, החקלאות לא צריכה כיום כל כך כמות, לא צריך כמות גדולה של חקלאים, בגלל ש התקדמנו מבחינה טכנולוגית.
הכל בדים, תראה. קודם כל, החיים בעיר, הצפופים, הטכנולוגיים, זה לא נורמלי.
אבל אפשר להחזיר את הגלגל אחור.
אפשר להחזיר. כתוב, עתידים כל ישראל לעמוד על הקרקע. זה, החיים האלה הם לא בריאים, הם לא נורמליים. הם משגעים את הבן אדם. חיים נורמליים. חיים מדור כפרי, אוויר צח, ומסביב, ועובדים את האדמה, ולא יושב סגור בתוך בית ולחוץ. תיזהר, אתה מדבר עם קיבוצניק.
בעבר.
בעבר, בעבר, בפועל, בלב. אני זוכר, בשמיטה הראשונה, הייתי, אז הייתי בקיבוץ לוי.
לוי.
והייתה ועדת השמיטה, והייתי בוועדת השמיטה, ואחד, קיבוצניק חשוב, בוועדת השמיטה, זה לא מצא חן בעיניו מחירה לנוכרי. אז מה אתה מציע? אני מציע שהקיבוץ יפסיק לעסוק בחקלאות. אין חקלאות, אין בעיית שמיטה. שאלתי את רבינו הרב ציודה קוק, הוא הזדעזע. אמר לו, לא נכון, כן חקלאות. העם ישראל, כבר כתבו רבותינו, שהיו לפני שיבת ציון, הרב ריינס, הרב ספיר שקלישר, הרב גרות מחר, התורה ניתנה לעם חקלאי. לא רק שמיטה היא לא משמעותית, אם אנחנו לעם חקלאי. גם אז זה סוכות, חג האסיף.
כן.
ופסח, חג הקציר. ושבועות, חג המשהו. כן. וכן הלאה.
הקציר.
והקציר, ותרומות, ומעשרות. כל המצוות האלה נופלות. התורה ניתנה לעם חקלאי, ובעתיד יהיה עם חקלאי. אלא אתה אומר, יהיה טכנולוגיה, לא נצטרך
לעבוד כל כך קשה. כמות האנשים שעובדים, היא לא צריכה להיות כל כך גדולה כבר.
עוד יותר טוב.
אז מה יעשו כל השאר?
תלמד תורה כל היום. קצת חקלאות, וזה בסדר, וקומביין אוטומטי, השקעה אוטומטית, ואתה תעסוק בחקלאות, ויהיה מזון. אז מאיפה נשים שולחנות, כיסאות, שעונים, מצלמות, משקפיים, שהגויים יעסקו בזה, וימכרו לנו, ייתנו לנו תרומה, וכו' וכו', ואנחנו נהיה עם נורמלי, עוסקים בחקלאות.
וואו, חזון חזרה לאדמה.
אני זוכר רק פעם, הייתי קטן, ראיתי כזה קומיקס, אדם בא לפסיכולוג, רואים איזה תעשיין כבד, עם לחצים, והראש מפוצץ לו, והכל. אז הוא אומר לו, תעסוק בחקלאות. אז הוא, על יד הבית שלו, שותל כמה ירקות, ועובד.
ועושה טוב לנפש.
לחייה. אחר כך הוא מגדיל את זה, יש לו פועל ויש לו עובד. אחר כך אלפי קילומטרים ושטחים, וסור שוב הראש שלו מפוצץ. לא נכון. האדם המודרני, הוא נקבר בתעשייה וכולו. זה צריך להירגע. אז אני מבין שכרגע זה לא מציאותי. מדינת ישראל יצרה להיות מדינה שמרוויחה כסף.
מפותחת.
וזה חזון עתידי. בסדר, אבל אני יודע לך, שגם מדינות מתועסעות כמו ארצות הברית, גם שם, והשוק הוא שוק חופשי ולא שוק מודרר, גם שם יש הגנה ממשלתית על החקלאים. יודעים שאם החקלאות נופלת...
מכירים בחשיבות שלה.
שום
כן.
דבר לא יעזור. ארצות הברית טיפול. ורוסיה נכנעה כי נגמר לה לחם.
כן.
אז ארצות הברית אמרו, אתם רוצים לחם, כן? תשחררו את היהודים. לכן גם בימינו.
יש עדיין
תורה.
ערך.
זה לא ככה. גם עדיין אוכלים.
כן.
אתה עדיין אוכל?
עדיין, משתדל. מעט.
וכן, מחמיר.
קצת.
קצת.
הזכרת הרב את היתר המכירה מקודם בסיפור, ופה אנחנו נגיעים לסוגיה מאוד משמעותית שקשורה לשמיטה. יש באמת את השימוש הנרחב ביתר המכירה, שהוא גם כבר משמיטה לשמיטה בעצם נשמט, וכמות האנשים שמתנגדת ליתר המכירה גודלת בגלל שהציבור החרדי מחזיק ביותר ויותר ברבנות הראשית. אותו דבר לגבי פתרון של אוצר בדין, שהציונות הדתית מקדמת מאוד משמיטה לשמיטה, אבל עדיין בציבור החרדי שאוחז במוסדות הדת מעדיפים יבול נוכרי, אנחנו זוכרים, כל שמיטה המאבקים האלה חוזרים. אז באמת, איך פותרים את הבעיה? אנחנו הולכים לאחור בעניין הזה, משמיטה לשמיטה, אנחנו נשמטת מאיתנו המדינה בהקשר הזה.
תראה, אני זוכר גם של הרב קוק, שמי שקונה מנוכרים, והורס את הפרנסה של החקלאים היהודים, זה שערוריה שאין כמותה, זה לא יאמן הדברים האלה. צריך מצווה גדולה לעזור לחקלאים היהודים, ואתה מחמיר. מה שאומרים שצריך, איך כתוב בחז"ל אומרים, גיבורי כוח
כן,
עושה דברו, זה מי שלא עובד בשנת שמיטה. זה נאמר על החקלאי, החקלאי הוא גיבור, הוא משמיט את השדה שלו. אבל הצורחם, איזה גיבור זה? זה גיבור, במקום לקנות מיהודים, הוא קונה מיגויים ושובר מטה לחמם, וזה לא לשנה אחת שובר מטה לחמו.
כן.
אחר כך השוק נתפס על ידי גויים, אתה לא יכול לקחת אותו בחזרה. וזה
שערוריה. הפתרון הזה עדיף הוא אוצר בדין, לא? זה הפתרון
כן,
הזה ש...
גם אוצר בדין, זה לא פותר כל הבעיות. לא, 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 לא צריך כל דבר להחמיד.
קראו לזה בשמיטה האחרונה, אוצר הארץ. זה אוסף של פתרונות, נכון? המובחרים יותר מבחינה הלכתית, שזה אוצר בדין, שזה מצעים מנותקים, שזה חלקים של ארץ ישראל.
החזון איש, הוא מאוד תמך בקיבוץ חפץ חיים, ובקיבוצים של אגודת ישראל, ובשנת שמיטה חיפש המון המון קולות כדי שיחזיקו מעמד. והרב קוק החמיר בכל. רק כולה אחת.
כמחירה.
ושם כולות אחרות. זה לא, החיים הם מסובכים.
כן.
דברים בשעת הטרק צריך להקל. ואל תחשוב שהחרדים לא מקילים כל מיני דברים. ואנחנו אמרנו הכולה הזאת. וזה לא, לא, לא להציג שכאילו כן. אנחנו מקילים ומחמירים.
אבל לא, אבל
יותר... ממה.
כן, אבל יותר מחירה הוא באמת לא אידיאלי במובן הזה. שעדיף ש... בכל זאת, לא תמחר הארץ לגויים אפילו בדרך של הערמה.
בסדר, אבל לא כל דבר אפשר לפתור.
כן.
בקיצור...
עדיין יש מקום להיתר המחירה.
היתר המחירה, מי שרוצה להחמיר, שיחמיר, אבל לא על חשבון אחרים. זה פעם רב אברום, זכרון לברכה, אברך שאל אותו בכיוון אחר, אני אקנה פירות של היתר המחירה או לא, כי זה חנות רחוקה, כן. אז הוא ענה לו, אשתך תוכנית. זאת אומרת, היא סוחבת את הסלים כן. מרחוק. לא אתה, אז מה אתה מחמיר?
יפה. אחרי שבעה מחזורים של שמיטה, יש לנו שנת היובל. שהיא מיוחדת, זאת אומרת, זה גם שמיטה בפני עצמה היובל. קודם כל זה שמיטה. ומעבר לשמיטה זה שנת שחרור עבדים, חזרה של קרקעות לבעליהם. מה בעצם הרעיון של השנה הזאת, שנת יובל?
זה סופר שוויון. כלומר...
זה יותר שוויוני מהשמיטה? זה משהו שהשחרור עבדים מבטא את זה?
קודם כל הקרקעות. הייתה חלוקה מאוד מסובכת, אבל בערך לפי גודל משפחה. אז איך אדם מחר? תקלות, עוני, מחלה, ושיטפון, צרות. והנה הקרקעות חוזרות לבעלים, והנה שוויון עליון, שלא יהיו בארץ. עשירים, מנצלים, כמו שהיה באירופה בימות הביניים, שהיו כאלה עשירים ואחזו בכל הקרקעות, ועל הקרקעות שלהם היו הקרקעות הזה צמיתים, צמיתים, מסכנים, לא היה מה לאכול, ולא היה מה לאכול, וסבלו סבל שאי אפשר לתאר, כי אין להם קרקעות, וזה בקרקע שלו, ורוב היבול הלך אל העשירים האלה, אל האדונים, והם חגגו יומם ולילה, ואלה אכלו קש. במקרה הטוב, במקרה לא טוב, אפילו קש לא אכלו. לא ככה. אחר קרקעות, חוזרות לבעלים. גם הקקל, אגב, זה מכירה ל-49 שנים.
כן, למרות שמשנים את זה עכשיו עם כל הרפורמה של הקרקעות.
לכן אסור למכור לגוי, כי גוי, מה זה, הוא לא יודע מה זה יובל.
כן. עכשיו, היובל הוא משהו שאנחנו איבדנו לגמרי, אנחנו לא סופרים.
נכון,
למה
נכון.
בעצם אנחנו חזרנו לארץ? למה שלא נתחיל לספור מחדש יובל?
צריך רוב עם ישראל בארץ ישראל על כל שבט על אדמתו.
גם כל שבט על אדמתו?
כל שבט על אדמתו.
כי רוב עם ישראל, מתי שהוא נגיע לזה, אנחנו לא חוקים מזה.
כשגלו גד, ראובן וחצי מנשה,
אז איבדנו את זה.
כלומר, תוספות העירובין, ערכין, למד בית, כבר שמיטה מדרבנן. צריך שבט, כי תבואו אל הארץ. כי תבואו כולכם, כל השבטים. נחזיר כל השבטים, יחזור למקומם. חזקאל הנביא בסוף, מתאר כל שבט יהיה במקום. זה לא בדיוק אותו מקום, אבל מקום.
בהמשך של הפרשה יש הרבה דינים של מכירת קרקעות, שהרגע הזכרת הרב, ומכירה של עבדים. יש הבדלים בולטים בין עבד כנעני לעבד עברי.
אנחנו רואים את זה. השאלה שלא שאלת אותי.
יאללה.
כתוב, וקנו מיד עמיתך.
נכון.
נו, מה אתה שואל?
קנו מיד עמיתך?
כן.
נו, מה השאלה?
כל מה שאתה קונה, צריך לקנות מיד עמיתך.
דווקא מהחבר ולא מאחרים.
מיהודי ולא מגוי.
זאת אומרת, עמיתך זה יהודי.
אתה צריך לקנות אדמה מיהודי. אתה צריך למכור יהודי. אתה צריך להשיג בן אדם יהודי.
אז זה מתחבר מאוד לשאלה הבאה שלי. כי אני בדיוק רציתי לשאול על היחס באמת לעבד העברי ולעבד הכנעני. אנחנו רואים פה משהו מאוד חריף בתורה. כשמדברים על עבד עברי, אז אומרים לך, לא תרדה בו בפרך, ואנחנו יודעים שיש לו המון תחנות יציאה, מה שנקרא, להשתחרר מהעבדות הזאת, בשמיטה, ביובל, ועוד כל מיני דרכים. לעומת זאת, עבד כנעני, לעולם בהם תעבודו, זה מאוד מתחזק גם בהלכות שבגמרה, ויש עניין לא לשחרר אותם. עכשיו, בעיניים של היום זה ודאי נראה נורא, אבל ההבדל פה זועק. זאת אומרת, כשמדובר על עבד כנעני, זה סרט אחר לגמרי.
עבד עברי זה פועל יהודי עם חוזה עבודה, ארוך טווח, מוסכם או כפוי. מוסכם, כי הוא עני, אז הוא עשה חוזה ארוך טווח, או כפוי, בגלל שהוא גנב ואין לו כסף להחזיר את הגניבה.
כן.
אז זה לא הולך כך. עכשיו, עבד כנעני זה משהו אחר. זה כבר, זה מי שאמר את זה, זה נוח, שאמר על הבן שלו, עבד עבדים.
כן.
ילך חב וכולו. למה? כי הוא אדם מושחת. אדם מושחת, צריך להחזיק אותו קצר, אחרי שהוא יושחת עוד יותר.
מדברים באופן כוללני, לא מדברים על המושחתים שבגויים.
אז זה כשהיה ויכוח בארצות הברית, עם עבדים לא עבדים.
כן.
אז ואלה הביאו פסוקים מהתנ"ך, ואלה הביאו.
כן.
אלה אמרו, הנה, אתה רואה שמותר שעבד. הם אמר, לא, לעשות, צריך להתייחס יפה לעבד. אז הרב קוק מסביר שהעבד, מחזיקים אותו קצר, אבל הכוונה לא לנצל אותו ולהרוג אותו ולצייר אותו, אלא לרומם אותו לאט לאט ביד חזקה. עכשיו, בארצות הברית זה לא היה ככה. באמת עינו אותם, עשו להם צרות צרורות. אני חושב אפילו כשבמעבר, בספינה, היו דחופים בתחתית הספינה, מתו 2 מיליון בתנאים, ושם התעללו בהם וכולו. איך קוראים לספר הזה? הבית של הדוד תום, ביש הסטום. אוהל הדוד תום. כן, אבל ביש הדוד תום, האדון שלו, היה יחסית אדם נחמד, אבל סך הכל סבלו ובינו. ולכן, זו לא כוונת המשורר, שאתה תמכור אותו כמו בשוק וכולו, אלא אתה רומם אותו, תרים אותו. ולכן, המאבק של אלה שצעדו בעד שחרור העבדים, הוא שצדק, ולא אלה שהיו בעד, מלחמת אזרחים, ידוע.
כן. אבל באמת יש הבדל ביחס הזה, ועדיין מגיע כמובן את היחס המוסרי, הבסיסי, האנושי, גם לעבד הכנעני כמובן. יש כללים מאוד ברורים.
זה הרב קוק אומר, שכיוון שהוא קניין כספו הוא, אדם לא יתעלל בו, כי אחרת הוא יפסיד. אבל בי שלצערנו, בעבדים באמריקה, גם היום אני חושב, בסעודיה יש עבדים, עוד
עבדים. אבל העבדות די נעלמה בחלק גדול מהמדינות.
גם בארץ יש עבדות, זה העובדים.
עובדים הזרים.
עובדים הזרים, איזה שערורייה. מתעללים בהם, זורקים כן. אותם לרחוב, כל מיני סינים וכל מיני זה, וסחר נשים, זה בכלל שערוריה שאי אפשר לתאר.
כן.
זה אישה תמימה במולדוויה, לא יודע, אמרנו, תהיי מלצרית, תהיי שמרטפית, ומכריחים, עושים אותה, מכריחים אותה, אני מקורא את גופה, אני לא מבין למה, ויודעים מי עושה את זה, למה כל תנועות הנשים, לא הלכו ונתנו מכות רצח באלה שעושים את זה.
כן, יש מחאה, אבל היא לא מספיק חזקה.
אני מסית לאלימות.
ואם הגענו כבר לאותם ככה נדכאים וחלשים בחברה, אז הפרשה בהמשך שלה, בסוף שלה, מביאה כל מיני מקרים באמת שבהם אדם נקלע למצב מאוד קשה, מוכר את הקרקע שלו, מוכר את עצמו לעבד, ויש מצווה לגאול את האנשים האלה שמכרו את עצמם לעבדים, מצווה גם שהיא קשורה לקרובי משפחה. מצווה לחלץ אנשים במצבים כלכליים קשים, אפשר לומר, בכל החלק האחרון של הפרשה. אני אקריא ככה פסוק שממצא את זה, וכי עמוך אחיך ומת ידו עמך והחזקת בו. זה אולי תמצית העניין. השאלה היא, הרבה פעמים במצבים האלה אנחנו שואלים את עצמנו, מה הגבול, זאת אומרת, מה האחריות של האדם למצבו, לעומת האחריות שלנו להוציא אותו ממצבו. יש לנו אחריות כמובן את הערבות ההדדית, הבסיסית, והאכפתיות, האנושיות והמוסריות. מצד שני, מצופה מהאדם גם שיקח כמובן אחריות על עצמו ויוציא את עצמו ממצבים. יש אנשים שממש מכניסים את עצמם למצבים מאוד מאוד קשים. איך יודעים את המערכת האיזונים הזאת בין אחריות לבין ערבות?
סמוך על העובדות הסוציאליות. אי אפשר לעבוד עליהן. מוכנות לעזור מכספי המדינה, מכל הלב. אבל הם לא נותנים לבן אדם להתברבר וכולו. כי אמור אחיך, והחזקת בו, חז"ל אומרים לפני שיפול. כלומר, תן לו עבודה, תן לו שותפות, המדרגה הגבוהה של הרמב״ם.
לא שהוא... למצוא לו עבודה. שהוא יחיה... 8 מעלות בצדקה.
כן, לא שיחיה מכספי חלוקה, מכספי מעברה, והוא בטלן ועצלן.
כן.
לא, אנחנו נשקם אותך, ניתן לך כסף, אבל אתה תתחיל לעבוד, ולא
בטלן. מעמיתים אותו על הרגליים.
כן.
תודה רבה לרב אבינר. תודה לכם, צופים וצופות. אנחנו ניפגש שוב בפרשת השבוע, פרשה הבאה. שיהיה שבוע טוב ושבת שלום. Thank you.